בסדר. טוב.
אז באמת, באמת, סליחה על האיחור, אני מתנצל, פשוט זה אחד הימים הכי משוגעים של בריצה, מבר אילן לירושלים, מירושלים לפה, וזה הכל היה... קיצר, ברוך השם שהגענו על זה. מה? מה זה? אני הולך לפי מה שטוב לכם. אני לא יודע, אחרי שכבר כל אחד סדרה לעצמי יום מסוים, אני לא יודע. אני, מבחינתי, זה בסדר, זה תקופה של כמה חודשים, וזה ייגמר בעזרת השם. אני בסדר. טוב, בואו נתחיל. מה שאנחנו נלמד עליו היום, זה על הנושא של התפילה. הפרק הבא, בעלי שור, זה פרק שמדבר על התפילה, וזה דבר מעניין, כי בעצם כל שנה שעברה ולפני כן, בעצם משך שנתיים אני חושב, נכון? דיברנו על התפילה. ועם כמה שדיברנו וכמה שזה, ויש פה קטעים שהזכרנו בכל מיני שיעורים, אבל כשקראתי את מה שהוא אומר, פתאום תפסתי עד כמה שאני לא מבין מה זה תפילה. כמה שאני לא מבין. וזה לא כל כך לא מבין במובן הפילוסופי של הדבר. זאת אומרת, להבין את הרעיון של תפילה, זה אולי כן. אבל להבין איך הדבר הזה, איך אני חי את זה, איך אני חי תפילה, אז אלה דברים ש... קראתי את זה, פשוט קינאתי בו, ממש קינאתי בו, בצורה שבה הוא מסוגל, איך באמת בן אדם חי תפילה. אז אני רוצה שננסה ללמוד את הדברים, ויש דברים שרציתי להכניס עוד לדף, ולא הצלחתי, גם ככה יש לכם כבר דף מלא, אז נראה מה נספיק מתוך זה. אז קודם כל, הדבר הראשון זה גמרא במסכת בבא קמא בדף ג' עמוד ב'. הגמרא שם מסבירה את מה שכתוב במשנה, בכלל משנה שמתעסקת בעניין אחר לגמרי, ארבעה אבות נזיקים, השור, הבור, המבאה והאבער, והגמרא מסבירה מה זה מבאה. שור אנחנו יודעים, פחות או יותר, בור גם, הבער זה אש, מה זה מבאה. אז הגמרא מביאה מחלוקת בין האמוראים. רב אמר, גמרא שואלת מה עם מבאה, רב אמר מבאה זה אדם. מבאה הכוונה היא לאדם, זאת אומרת אדם שעשה נזק בידיים שלו, אז הוא נקרא מבאה, על זה המשנה מדברת. ושמואל אמר, מבאה זה השם. זאת אומרת, בהמה שאכלה, אכלה משהו והזיקה בגלל שהיא אכלה אותו, שנקרא מבאה. אז הגמרא מסבירה, למה לפי רב מבאה זה אדם? מה היה המקור שלו? איפה הוא למד את זה מהפסוקים? רב אמר מבאה זה אדם, הכתיב, אמר שומר, אתה בוקר וגם לילה, אם תבעיון, בעיון. מה הכוונה בפסוק הזה? פסוק בישעיהו. אז רש"י מסביר, אמר שומר, אמר הקדוש ברוך הוא, שהוא השומר, הוא המשגיח. אתה בוקר וגם לילה, אתה, הכוונה היא, אתה זה מלשון בא. בסדר? מלשון בא. בא בוקר וגם לילה, אתה בוקר אומר רש"י גאולה לצדיקים, זה בלשון בוקר, וגם לילה חושך לרשעים, אם תבעיון, בעיון. אם תשובו בתשובה או תבקשו מחילה. אם תחזרו בתשובה ותבקשו מחילה, אז יבוא בוקר לצדיקים, תבוא גאולה וחושך לרשעים. זה מה שאומר הפסוק. אלמה באדם כתיב בעיון. רואים מכאן, הפסוק אומר את המילה בעיון אצל אדם. עכשיו, מה זה אומר? מה זה בעיו? בעיו הכוונה היא אם תבקשו, תבקשו מחילה. נכון? אנחנו משתמשים בזה היום גם כן, הרבה פעמים בעברית. בעברית אנחנו משתמשים בזה. כמו שאני אומר למשל, יש לי בעיה. I have a problem. יש לי בעיה. מה זה בעיה? מה זאת אומרת? מאיפה באה המילה בעיה? מאיפה באה המילה בעיה? בעיה זה בא מהשורש הזה. כן? מבלי. בארמית, בארמית, כשהגמרה רוצה להראות שאחד מהאמוראים שאל שאלה, מישהו שאל שאלה, למשל זה באי רבי ירמיה. כן? רבי ירמיה באי, הוא שאל שאלה, הוא העלה בעיה. עכשיו, מה הכוונה? בעצם הכוונה היא שהוא ביקש פתרון. באי רבי ירמיה, זאת אומרת, אני מעלה בעיה, כי אני מבקש משהו. יש לי בעיה, זאת אומרת, אני מבקש איזשהו פתרון. אז שכתוב בפסוק, אם תבעיון בעיו, הכוונה היא אם תבקשו. אם תבקשו, מה תבקשו? תבקשו מחילה, תבקשו סליחה. מהקדוש ברוך הוא, ואז תבוא הגאולה. אז למה לכם קוראים לאדם מבעה? בסדר, מצאנו שהמילה תבעיון, המילה באי, מופיעה אצל האדם. בסדר, מצאנו. אבל יש עוד המון מילים שמופיעות אצל האדם. יש גם ישב והלך וכתב ואכל וישן ועוד ועוד. ואנחנו לא אומרים שכל הדברים האלה זה המהות של האדם. למה דווקא מבעה זה אדם? אומר הרב וולבה, בקטע שיש לכם פה עלי שיעור, הוא אומר, זוהי הגדרת האדם, שהוא המתפלל, כי התפילה היא הפעולה המסמלת את האדם, מסמלת, שים בלם, כן? המסמלת את האדם יותר מכל פעולה אחרת. פעולות של מלחמה ובניין בתים, ואפילו חיים חברתיים מסודרים, כן? חיים של, איך אומרים את זה? חיים חברתיים מסודרים? סושל לייף, כן. זה אומר, פעולות של מלחמה, בניין בתים, ואפילו חיים חברתיים מסודרים, אנו מוצאים גם אצל בעלי חיים. אבל להתרומם אל בורא ומהווה כל העולמות, ולדבר עליו פנים אל פנים ולשון אתה, זוהי נחלת האדם. זה החלק המיוחד שיש לאדם. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מה שנקרא מבקש, מה שנקרא מבקש, ביי. והמבקש הזה זה מבקש מהקדוש ברוך הוא. זה הפירוש. אז מה שהגמרא פה אמרה, זה שהמהות שלנו זה הלבקש מהקדוש ברוך הוא. למה המהות שלנו זה לבקש מהקדוש ברוך הוא? אז אפשר להסתכל על זה בשתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת זה המהות שלנו זה לבקש. לבקש, תמיד כל אחד מאיתנו, אתם תראו תמיד שכל בן אדם הולך לאיפה שחסר לו משהו, לאיפה שהוא מבקש. ברגע שלא חסר לי אני נעצר. אבל אני מתקדם בגלל שאני מבקש, כי חסר לי משהו. זה יכול להיות משהו שהוא רוחני, זה יכול להיות משהו פיזי, אבל אני מבקש. יש סיפור על אחד מהגדולים לפני כמה דורות שהגיע לאחת מהישיבות וביקש מראש הישיבה שימצא לו את התלמיד הכי טוב בישיבה. תלמיד הכי טוב. אז ראש הישיבה ככה מסתובב איתו בבית המדרש ומראה לו ככה, אומר לו, אתה רואה? זה העילוי הגדול ביותר שיש אצלנו בישיבה. וואו. וזה ממשיך הלאה, הוא אומר, אתה רואה? וזה המתמיד הגדול ביותר בישיבה. ממשיך, הוא אומר, זה הגומל חסד הכי גדול אצלנו בישיבה. ממשיכים, ואז הם מגיעים לאיזשהו תלמיד שיושב בפינה, ואומר לו ראש הישיבה, וזה התלמיד הכי טוב אצלנו בישיבה. מה כבר השארת לו? מה כבר השארת לו? הוא לא העילוי הכי גדול, הוא לא זה, הוא לא... אומר לו ראש הישיבה, זה המבקש הגדול ביותר בישיבה. כן? המבקש הגדול. ולכן הוא הכי טוב בישיבה. זה הנקודה. אז זה נקודה אחת. אבל יש פה עוד נקודה. לבקש מהקדוש ברוך הוא, זה אומר שיש יחס. יש יחס של דיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. היחס של הדיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה משהו שאותו אין לאף אחד. אין אותו לאף אחד. לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולפנות אליו, להגיד ברוך אתה השם. אנחנו גדלנו על זה. זה נראה כל כך מוזר. מי אתה בעונג שבת שאורי יוהני דיבר? זוכר? אורי יוהני דיבר על אותו יהודי בן מה זה? 60-70 שקבע מזוזה אצלו בבית. והוא התחיל לברך את הברכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שקידשנו מצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. ופתאום הוא התחיל להגיד את המילים, התחיל לבכות, הוא לא היה מסוגל להמשיך לבכות. ניסו להרגיע אותו וזה, והיא שאלה אותו מה קרה. אז הוא אמר לה, אני כבר 60 שנה שהקדוש ברוך הוא דואג לי ונותן לי אותך ואת כל המשפחה והכל. והנה פעם ראשונה שאני מדבר אליו ואני אפילו לא יודע איך קוראים לו. פעם ראשונה שאני קורא לו בשם שלו. זה באמת, זה דבר שהוא מיוחד מאוד, וזה דבר שיש אותו דווקא לנו. ולכן מבעה זה מה שנקרא אדם. המהות של האדם זה לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולדבר איתו. ואיפה הדבר הזה קורה? הדבר הזה קורה דווקא בתפילה. למה זה קורה דווקא בתפילה? אז זה קטע שאותו אומר רב חיים מבריסק, וקודם כל רק ניתן את ההגדרה, ואחרי זה ננסה להבין מה שיש פה. אז רב חיים מבריסק, מי שככה קצת שמע עליו, רב חיים מבריסק זה האבא של החילוקים. האבא של החילוקים. תמיד תירה בין שני מקורות ברמבה, ואז אומר חילוק, הרמבה פה מדבר על זה, והרמבה פה מדבר על זה, וכל דבר אפשר לחתוך אותו לשניים, וככה להסביר את הרמבה. וזה נפלא, בישיבות מאוד אוהבים את רב חיים מבריסק, אבל פה אנחנו ניקח אותו דווקא לא לחלק הישיבתי, לחלק הפלפול שבזה, אלא למה זה אומר על התפילה שלנו. והוא שואל שאלה.
אולי תדבר על זה אחר כך, אבל ארבע אבות נזקים, זה המבעה והעבר.
כן.
מה, אז המבעה זה נזק?
המבעה הכוונה היא לאדם המזיק, אדם שעושה נזק. כן. אבל השאלה היא למה לאדם קוראים מבעה. זה גם שאלה מאוד טובה מה שאת שואלת, למה את השם מבעה נותנים דווקא פה באבות נזיקים? דווקא פה במשנה הזאת.
אדם
הוא סוג
של מזיק.
מה? אבל למה דווקא השם מבעה ניתן פה?
יש איזו קונוטציה חיובית, כמו ששמענו עד עכשיו.
נכון.
פתאום זה מגיע עם קונוטציה שלילית.
אם ניקח את הקונוטציה של מבעה בתור בעיה, זה בסדר. אדם בתור בעיה זה בסדר. אבל באמת נכון, זאת שאלה טובה. למה זה דווקא פה? בכל אופן, רב חיים מבריסק שואל בעצם שאלה ברמב"ם. סתירה בין שני קטעים ברמב"ם. מצד אחד, הוא מביא את הרמב"ם בתחילת פרק ד' בהלכות תפילה. הרמב"ם כותב שמה, אני סליחה שזה כתוב קטן, ובכתב רש"י, ומאוחר לילה, והרמב"ם כותב, חמישה דברים מעכבים את התפילה, אף על פי שהגיע הזמנה, אחד מהדברים האלה זה כוונת הלב, צריך לכוון בתפילה. ואז אומר הרמב״ם כיצד, כל תפילה שאינה בכוונה, אינה תפילה. ואם מתפלל בלא כוונה, חוזר ומתפלל בכוונה. כן, אם התפללת בלי לכוון, הכוונה לתפילת 18, כן, תפילת העמידה. התפללת בלי כוונה, אז חוזר ומתפלל בכוונה. מצא דעתו משובשת וליבו טרוד, זאת אומרת אם הוא רואה שעכשיו הוא לא רגוע, הוא לא מיושב בדעתו, אז מה יעשה? אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו. או, איך אנחנו מסתדרים כזה דבר. בכל אופן הוא אומר, משמע מלשון הרמב״ם, מסתימן לשון הרמב״ם מבואר, שדין כוונה הוא על כל התפילה. שכל התפילה, הכוונה מעכבת בה. הרמב״ם לא מחלק, הרמב״ם לא אומר, רק התחלה, אמצע, סוף, כל התפילה. ואז הוא שואל, וקשה ממה שפסק הרמב״ם בפרק י', זה לשונו. מי שהתפלל ולא כיוון את ליבו, יחזור ויתפלל בכוונה. ואם כיוון את ליבו בברכה ראשונה, שוב אינו צריך. אז בפרק י' הרמב״ם כותב, עוד פעם לגבי כוונה, הרמב״ם כותב שהכוונה מעכבת רק בברכה הראשונה, ברכת מגן אברהם, רק שם. השואל רב חיים מבריסק, סתירה, אז תחליט. כל התפילה מעכבת הכוונה, או רק בברכה הראשונה. אומר רב חיים מבריסק, כדרכו בקודש, יש שתי הלכות של כוונה. שתי הלכות. ונראה לומר דתרי גבנה, הכוונה היא שני אופנים, כן? שני סוגים של כוונות יש בתפילה. האחת, כוונה של פירוש הדברים. להבין מה שאתה אומר. ויסודה עוד עם כוונה. והשנית, שיכוון שהוא עומד בתפילה לפני השם. עומד בתפילה לפני השם, זאת אומרת, עצם המעמד. זה שאתה עומד לפני ריבונו של עולם. זה כוונה אחרת. והוא אומר, הוא מביא את הרמב״ם שם מפרק ד', כמבואר בדבריו פרק ד' שם, זה לשונו, ומהי הכוונה? שיפנה את ליבו מכל המחשבות, ויראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה. זאת הכוונה שעליה אנחנו מדברים. שאתה רואה את עצמך עומד לפני השם. אומר רב חיים, ונראה, דכוונה זו אינה מדין כוונה, רק שהוא מעצם מעשה התפילה. מה זאת אומרת? אומר ככה, אם אתה לא מרגיש שאתה עומד לפני השם, אז זה לא רק שחסרה לך כוונה. לא כיוונת במילה הזו, לא כיוונת במילה הזו. לא, אתה פשוט לא מתפלל. אתה פשוט לא מתפלל. אתה לא עומד לפני המלך, אתה לא עומד לפני השם. ברור? זה חריף, זה מאוד חריף. מה? או, אז לכן הוא אומר ככה. הכוונה הזאת של לעמוד לפני השם, זה מעכל? בכל התפילה. כל התפילה. זה מעכל בכל התפילה. והכוונה של הפירוש של המילים, זה משהו שמעכב רק בברכה הראשונה. שם אתה צריך להבין, היינו מאוד רוצים שזה יפוך, אבל זה לא ככה. ככה הוא כותב. אם הוא נפסק להלכה או לא נפסק להלכה, יש גם הסברים אחרים על הרמב״ם הזה.
יש על מי לסמוך.
מה? יש על מי לסמוך. יש על מי לסמוך. יש על מי לסמוך.
האם זה העם שצריכים לחשוב רק אנחנו יודעים כל הזמן שהקדוש ברוך הוא יהיה בעולם ואנחנו לומדים לפני הקדוש ברוך הוא, אבל צריכים לדעת את זה ברגע הזה או לחשוב על זה?
כן. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל שנייה ושנייה, אבל תחשבי לעצמך, אני עוד מנתראה את זה במסילת ישרים, תחשבי לעצמך שאת עומדת לפני מלך, בארמון של המלך. את לא צריכה לחשוב על זה כל רגע ורגע, נכון? את שם, את פשוט עומדת לפני המלך. אז ככה גם צריכה להיות התפילה. אני זוכר לפני הרבה שנים, למדתי בישיבה בירושלים, והיה מגיע אלינו יהודי ירושלמי, יהודי ירושלמי זקן, מי שעמדם, אולי מכירים אותו, מי שמע עליו, רב מוישה אהרון שטרן, היה משגיח של ישיבת קמניץ. שמעת מה? כן? רב מוישה אהרון שטרן. וממש קצת זמן אחרי זה הוא נפטר. אז זכיתי לשמוע כמה שיחות ממנו. והוא דיבר על העניין הזה של התפילה והעמידה לפני השם, ואחרי זה, אני זוכר, ניגשתי אליו ושאלתי אותו, איך אני יכול לכוון בברכות, באמת להרגיש שאני עומד לפני השם, הוא מסתכל עליי במין מבט כזה מוזר, הוא אמר לי, אני לא מבין מה קשה בזה. איך לא מבין, על מה אני מדבר? על מה אני מדבר? מה זאת אומרת? ברור שאתה עומד לפני השם. אז, טוב, למה זה קשה? לי זה קשה, אני לא יודע מה איתכם, לי זה קשה. ועוד מעט ננסה לראות איך כן אפשר להגיע לדבר הזה. אבל בכל אופן, מה שלמדנו מכאן, זה שההגדרה של התפילה זה עמידה לפני השם. ההגדרה של התפילה עוד הרבה יותר מלבקש על זה ולבקש על זה ולהודות על זה ולשבח על זה, זה עצם העובדה שאתה עומד לפני המלך, וזה היתרון שלך בזה שאתה בן אדם. יותר מאשר כל בעלי החיים האחרים. זה מה שהוא אומר פה. אבל כמו שאמרתי, את זה כבר למדנו בשנה שעברה. את הדבר הזה, פה אני לא מחדש הרבה. אבל מה שכן, בעיניי זה חידוש שהוא מאוד חשוב, זה ההמשך. וזה גמרא במסכת שבת, בדף קכ"ז, אולי אפילו נדלג על כל מה שכתוב פה בגמרא. הגמרא בעצם שואלת עוד פעם סתירה בין שני דברים. יש לנו כל מיני דברים שהאדם אוכל את הפירות שלהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. כן, זאת אומרת, אני עושה מצווה מסוימת, ואת השכר על עצם המצווה אני מקבל בעולם הבא, אבל יש גם פירות, יש גם רווחים, benefits, שאני מקבל אותם פה בעולם הזה. אז הגמרא מביאה בשם רבי יוחנן. אמר רבי יהודה בר שילא, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, שישה דברים אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ואלו הם, הכנסת אורחים, ביקור חולים, עיון תפילה, השכמת בית המדרש, המגדל בניו לתלמוד תורה, ואדם את חברו לקו זכות. בסדר, יש פה שישה דברים, לא ניכנס לכל הדברים. עיון תפילה זה אחד מהם, עוד מעט נראה מה זה. הגמרא שואלת על זה, הרי יש משנה? יש משנה מפורשת, המשנה אומרת, אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, עושה אותם ואוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אנחנו אומרים את זה כל בוקר. ואלוהים, כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, הבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. מה אם הכנסת, מה עם הכנסת אורחים, ביקור חולים, עיון תפילה, השכמת בית המדרש, השכמת בית המדרש ולא התלמוד תורה. מה, איפה כל הדברים האלה נעלמו? אומרת הגמרא, הני והני שייכי. מה זאת אומרת הני והני שייכי? זאת אומרת שהכנסת אורחים, ביקור חולים, עיון תפילה, זה שייך במה שנקרא גמילות חסדים. כל זה נקרא גמילות חסדים. עכשיו תסבירו לי. הכנסת אורחים, אני מבין. אני גומר חסד לאורחים. ביקור חולים, אני גם מבין. עיון תפילה? איזה גמילות חסד? אה?
אבל יש לי משהו, כי חשבתי כשמבחינה פסיכולוגית, כשיש אנשים שמשתמשים באנשים אחרים, כשיש משהו ריק בפנים, כשהם רוצים משהו מאנשים אחרים והם לא מתייחסים כאילו יש מישהו בפנים, משהו חסר בפנים, או רק כשהם אנשים consider I'm going to break into English soon as I get more and more heavy. When there's something missing in the person, that they use other people, they don't see the human being inside them, there's something deeply, deeply chaser from a Torah point of view. Like if we become those kind of people, it's very troubling. It's like the antithesis of Torah, to use people, not to see the humanity. And in a way, in tefillah, even if we stop concentrating for a minute, but if that something in us is missing that is relating to God, if something in us is missing that says that, like, when we face, that we need that relationship because we need to turn towards Him, that's part of our mahut, needs to understand that we need to turn towards Him and have a relationship towards Him, it is as essential. That part of us that's missing. And when you say that this is part of Gimulat Chasadim, that it's like, I remember once, years and years ago, when I was a little bit younger, just saying that, like, and this is famous, like, Kibbut Ava Ein, like, you know, that, like, oh, the reason why, like, I'm sure it's got a famous source, Aser Tati brought Kibbut, and like the Shomei Shabbat, to be Shomei Shabbat, that these are all, that until you have a relationship with Hashem, which is first founded upon having a relationship with your parents. Like when a child is first taught to have a relationship, a primary relationship, and then you can have a relationship with Hashem, until you're able to do that, like you're not a human being, you can't replicate yourself, they're put in the same bracket. So in a way, it is that patterning, a relationship with Hashem, is part of...
זה מלמד אותנו גם ליחסים אחרים.
כן, וזה גם משהו כל כך... it's so primary. The kokach, and it is, it's the essential relationship. It's mashu shekokach.
והגמילות חסד זה מה? זה מה? כי אני לומד לעשות את זה לאחרים.
כן, to be a reciprocal human being, a person who can give to others, and who can go out.
זה יפה מאוד, נכון, 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 נכון. אבל התשובה המעניינת היא שרשי כותב פה דבר אחר לגמרי. אחר לגמרי. זה לא שהתפילה מלמדת אותי להסתכל על הפנים ואז אני אסתכל על מישהו אחר ואני אעזור לו. לא. התפילה בעצמה היא גמילות חסד. היא בעצמה, בלי שבכלל אני מתעסק עם אף אחד אחר. איך? תראו מה שהוא אומר. רשי כותב למטה, הכנסת אורחים וביקור חולים היינו גמילות חסדים, ועיון תפילה למטה, למטה. בסדר? אוקיי? הכנסת אורחים וביקור חולים היינו גמילות חסדים, ועיון תפילה היינו בכלל גמילות חסדים. למה? דכתיב גומל נפשו איש חסד. גומל נפשו איש חסד, מה זה אומר? זה אומר שאני עושה חסד עם מי? עם עצמי. אני עושה עם עצמי חסד. איזה חסד אני עושה עם עצמי בתפילה?
כי התפילה היא בעצם היא עוזרת לאדם להשתחרר, לא יודעת, ואז הוא יכול להיות גם פנוי, הוא גמר להתעסק עם עצמו, ביקש את הבקשה שלו, הוא יכול להיות פנוי גם לאנשים אחרים.
וגם לעצמו. להיות פנוי גם...
מה? להיות פנוי לעצמו, מה?
זה קשר, 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 זה
עצמו. זה החסד בשביל עצמו. אז זהו, אז כל מה שאמרתם פה, בואו נראה. אז הוא כותב הרב הולבי ככה. מה? אין דף שני? אוי, סליחה.
נורא
כלי,
אני לא שקורא.
לא,
אם אני קיבלת את זה, אני שואל, אין לצד.
אולי כאן יש את זה?
בסדר,
כל שם. תראי הצד עצר. סליחה.
אתה
יודע? מה? למה לא חשבתי את הקודם? בסדר, בסדר. אז אומר הרבות זה כך. הוא כותב את זה בצורה כל כך טבעית. הוא כותב דבר זה, את הגמילות חסד הזאת, הוא אומר, יכול כל אחד להרגיש בעצמו. רוב התפתחותו של האדם ברוחניות קשורה בתפילה. כן, ההתפתחות, the development, של האדם ברוחניות קשור בתפילה. מי שאינו מתפלל כחוב שגרתי, כאילו חוב שהוא חוזר על עצמו עוד ועוד ועוד, אלא הוא חי בתפילתו, ימצא כי תפילותיו קשורות זו בזו. במנחה הוא מתחיל במקום הפנימי בנפשו בו גמר בשחרית, ובמעריב הוא ממשיך במקום שנשאר במנחה. כאילו כל פעם אני באיזושהי נקודה בנפש הגעתי אליה בסוף שחרית, אני ממשיך את זה ממנחה, אני ממשיך את זה לתפילת ערבית. המתפלל בטעם ובדעת יכול להעיד בעצמו כי לא הרגיש מימיו אותה הרגשה ואותו טעם בשתי תפילות. אתם מבינות שהוא כותב את זה מתוך עצמו, כן? רק הוא היה בטוח שכולם ככה, אבל זהו. ובאמת הוא אומר, בלתי אפשרי ומן הנמנע הוא, כן? זה בעצם פסבול, ששתי תפילות תהיינה שוות, אם כי אותו נוסח הוא. למרות שזה בדיוק אותו נוסח, וכל פעם אתה מתפלל את אותה תפילה בדיוק, אז זה לא יכול להיות שזה יהיה שווה. למה? משל לנוסע ברכבת. הוא מסתכל בנוף. אחד נוסע ברכבת, מסתכל החוצה, רואה נוף. אם אפילו לא משתנה הנוף, אפילו זה אותו נוף כל הזמן, בכל זאת אין מראה רגע דומה למשנהו. כל פעם זה משתנה. כי הלא כל רגע רואים את הנוף מנקודה חדשה. פעם אתה רואה את ההר מהצד הזה, פעם מהצד הזה, פעם מהצד הזה. כל פעם זה a different point of view. Right? יש. אוקיי.
איזה אנגלית.
אני עברתי עכשיו, באתי עכשיו בקורס באנגלית, וזה פשוט היה נורא. באיזה שלב היא אמרה לי, טוב, אתה כבר תשאל בעברית, והיא תתרגם את זה. בכל אופן, אז הוא אומר, כן בתפילה, אותו דבר. האדם נוסע, הלוך ונסוע כל ימי חייו, ואף רגע אינו רואה את העולם באותה נקודה פנימית בה עמד מקודם. במיוחד, הוא אומר, מורגש זאת בעיון התפילה. הרגשות עדינות הולכות ומתעוררות, רשמים דקים של רוממות, איך אומר רשמים? רושם. מה? אימפרשנס. רשמים דקים של רוממות. כן, הרגשה של רוממות. כן. הולכים ומתחזקים. זאת אומרת שבעיון תפילה, ברגע שבן אדם מתפלל בעיון, זאת אומרת, הוא מכניס את עצמו לתוך התפילה. הוא מכניס את עצמו לתוך התפילה, שזה לא יהיה רק המילים, אלא אני חי את זה. אני אומר את זה, אני עומד מול ריבונו של עולם ומדבר איתו. אז אין אפשרות שתפילה אחת תהיה דומה לתפילה השנייה. אז זה נשמע קצת באוויר, למשל הוא נחמד עם הרכבת והכל.
לא מדבר קשה, הרכבת נסיעה.
מה? גם פה זה משתנה. גם פה זה משתנה, אבל באמת מצאתי מקום אחר בעלי שיעור, ששם הוא מסביר למעשה איך הנוף משתנה? איך זה משתנה כל רגע ורגע? רציתי להביא לכם את הדבר.
האדם לא עובר לבד.
מה?
האדם משתנה.
זה נכון, זה נכון. אני מסכים. נכון, אבל אנחנו מבינים, אנחנו כולנו מבינים את העיקרון. אבל איך זה משתנה בפועל? זאת אומרת, כשאני אומר, ותחזן העינינו בשבילך לציון ברחמים, מה פה כבר יכול להשתנות כל הזמן? מה יכול להשתנות? אז תראו מה שהוא אומר. מה?
אנחנו קוראים בעוד
עכשיו, יום. זה עוד מתקרב. כן. זה נכון. אבל בצורה של הפנייה, תראי שזה משתנה. הוא אומר ככה. הנה. סליחה, רציתי להכניס לכם את זה בדף, ופשוט לא הספקתי. הוא אומר כי לא כל הזמנים שווים. וכמעט בכל תפילה אנו מוצאים את עצמנו במצב נפשי שונה, כמו שאמרת. ישנה גישה לתפילה, ישנה גישה לתפילה מתוך הערת רוממות האדם והבריאה. אדם מגיע בתור, מתוך ההבנה של הרוממות שלו, כמה שאדם זה דבר נפלא. וישנה גישה מתוך הרגשת שפלות לפני תמים דעות, הרגשה שאני נמוך ושפל. יש, כלומר לפעמים, התפילה נושאת אופי של ודאות באמונה, שאני מצפה ממש שתחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, כמו שאמר, כן? הנה, הגאולה מתקרבת עוד יום אחד, ותחזנה עינינו, אני רוצה, אני מאמין ואני יודע שזה מגיע עוד מעט, וככה אני מבקש את התפילה. כן, במיוחד כשעומדים מול הכותל, או קצת יותר גבוה שם, ורואים את את העזרה, איפה שנמצא היום, לא משנה מה, ואז מבקשים ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, אז ממש, אתה עומד מול זה, אתה אומר, נו, אני רוצה. וישו אומר, ולתפילה גם למוסרי. לפעמים, אותה בקשה בדיוק, אבל הפירוש שלה הוא אחר לגמרי. זאת אומרת, כיצד עיניי ראויות לחזות בשובך לציון, הלא טרם תיקנתי את חוש הראייה שלי. אדם עומד בתפילה אומר, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ואז הוא חושב עצמו בזמן שהוא אומר את זה. ותחזנה, באמת מגיע לי לראות את זה? מה, במה אני הסתכלתי אתמול? מגיע לי לראות בשובך לציון ברחמים, וזאת אותה תפילה בדיוק. אותה תפילה בדיוק. אחרי זאת אומרת, לפעמים אנו מרגישים כי עלינו לשאת ליבנו אל כפיים אל אל בשמיים. רחוק מגופניותינו. אנחנו מרגישים, אנחנו כל כך למטה, אנחנו רוצים לעלות למעלה, להשתחרר, להמריא למעלה. ולפעמים, כל מאוויינו, כל מה שאנחנו רוצים, זה להוריד את השכינה אלינו, אל תוך עולמנו. בקיצור, זה הכל משתנה, אבל זאת אותה תפילה בדיוק. ממש אותה תפילה בדיוק. ופה בעצם אנחנו רואים איך אפשר לחיות עם התפילה. לחיות איתה, וממילא כל רגע ורגע, כל תפילה ותפילה תהיה שונה מהשנייה. כי אני חי את זה ואני בעצמי משתנה.
זה כאילו כלי להבאה השינויים של
עצמי. נכון. נכון, בדיוק. בדיוק. זאת הנקודה. הרמח"ל כותב במסילת ישרים, בפרק י"ט. אומר, הנה עיקר היראה, היא יראת הרוממות, יראת שמיים. מה זה העיקר? זה לא יראה לפחד מעונש, שמא אני אכתוף איזה עונש, אלא יראת הרוממות. שצריך האדם לחשוב בעודו מתפלל או עושה מצווה, כי לפני מלך מלכי המלכים הוא מתפלל או עושה המעשה ההוא. זאת אומרת, יראת הרוממות, הכוונה היא, מה זה רוממות? רוממות, הפירוש הוא אם היה יושב פה הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, אני הייתי מפחד לדבר. למה? כי הוא ירביץ לי? הוא לא ירביץ לי. אבל מה? הוא כל כך מרומם שאני פוחד לפתוח את הפה שלי. והיראה שאנחנו, היחס שאנחנו צריכים להיות כלפי הקדוש ברוך הוא צריך להיות יראת הרוממות. להבין. לפני מי אנחנו? דע לפני מי אתה עומד. תבין לפני מי זה. והוא מה שהזהיר התנא באבות פרק ב' הוא כשאתה מתפלל, דע לפני מי אתה מתפלל. והנה אומר הרמח"ל, שלושה דברים צריך שיסתכל לאדם ויתבונן היטב. ופה אנחנו חוזרים למה שאמר רב חיים מבריסק, כדי שיגיע לזאת היראה. האחד, שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו, ונושא ונותן עמו. אף על פי שאין עמו של אדם רואהו. למרות שאתה לא רואה אותו, כן, פיזיקלי, אתה לא רואה אותו, אבל אתה ממש עומד ומדבר איתו. ותראה כי זהו היותר קשה שיצטייר בלב האדם ציור אמיתי, יען, אין החוש עוזר לזה כלל. מאוד מאוד קשה לנו לדמיין את זה. כי פיזית אנחנו לא רואים מזה כלום. אמנם מישהו בעל שכל נכון, במעט התבוננות ושימת לב, יוכל לקבוע בליבו אמיתת הדבר, איך הוא בא ונושא ונותן ממש עמו יתברך, ולפניו הוא מתחנן ומאיתו הוא מבקש. והוא יתברך שמו מאזין לו ומקשיב דבריו כאשר ידבר איש אל רעהו, ורעהו מקשיב שומע אליו. כן? עם טיפה התבוננות תוכל להגיע לדבר הזה. שאתה ממש עומד לפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אני קצת מרגיש באיזשהו מקום שאנחנו חוזרים על עצמנו. זאת אומרת, בסדר, אנחנו כולנו מבינים את העיקרון הזה שצריך להבין שאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ואנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, וכשאתה מבין את זה ואתה חי את זה, אז זה נהדר. אבל השאלה היא ריבונו של עולם, אבל איך עושים את זה? איך עושים את זה? אז מה אני צריך לעשות? אני צריך לעצור ולהתחיל לדמיין לעצמי. אז באמת, בשולחן ערוך, הוא מביא, שהרי כתוב במשנה במסכת ברכות, שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה. כן? ושעה אחת אחרי התפילה. שעה אחת. מה הם היו עושים בשעה הזאת? אז תראו מה שכותב פה השולחן ערוך. הוא כותב, המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו, ויחשוב כאילו שכינה כנגדו. ויסיר כל המחשבות התורדות אותו, עד שתשאר מחשבתו וכוונתו זקה בתפילתו. ויחשוב כאילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם, היה מסדר דבריו ומכוון בהם יפה לבל ייכשל. קל וחומר לפני מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא חוקר כל המחשבות. וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה, שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם, עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות ולהתגברות כוח השכלי, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. מה זאת אומרת? הם היו מגיעים למצב כזה שמבחינה גשמית הם כמעט ונפרדו מהגוף שלהם. זה היה כבר קרוב למעלת הנבואה. בסדר, אבל זה הם עושים. מה אנחנו עושים? מה אנחנו מה עושים כדי להגיע לזה? מה?
מה הם עשו?
עוד פעם, לא כתוב מה עושים. אז כתוב להסיר את המחשבות התורדות אותו, זה מה שכתוב. נכון?
אבל איך נשים מחשבות תורדות? בזה שמתעסק במשהו אחר.
נכון, בדיוק, בדיוק. והשאלה איך מתעסקים במשהו האחר הזה? והרי במיוחד, כשהמשהו האחר הזה חוזר על עצמו כל פעם, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז יפה מאוד להגיד לי, תשמע, אם אתה תחיה את זה, זה לא יהיה אותו דבר עוד פעם ועוד פעם. אבל אני כרגע עדיין נמצא במצב שזה אותו דבר עוד פעם ועוד פעם. אז אני רוצה ש... פה אני רוצה שאנחנו נראה קטע בזה, אז חבל שאני תצאים. אולי, מה?
זה שומעים טוב. זאת אומרת,
שומעים את זה? אני
מבינים,
אני חושב,
כשהרב קורא לנו כזה משהו.
כן, אוקיי,
בסדר. צריך להשאיר את המשאבות, למי יודע.
כן, אבל זה קשה.
מאוד.
זה מאוד קשה.
אבל זה
במיוחד,
זה תרגול.
כן, זה נכון. אבל במיוחד, במיוחד כשאת מגיעה לתפילה, אז פתאום כל הסידורים שיש לך, הכל עולה. נכון?
נדמה לי שכשאומר, אוקיי, עכשיו הזמן שאני חייב ללכת למקום מיועד לזה, לעשות רק את זה, בזמן הזה, במקום הזה,
נכון.
יותר קל, אבל זה רק תירות שלי, אבל מלולכת בבית, בין ארוחת בוקר לילדים, בכניסה והזה, ואו, אני אקח עכשיו, בשביל זה, או 15 דקות אחר, או אחר, או אחר.
נכון, נכון, מבחינה מסוימת, את צודקת, זה יותר קל בבית הכנסת, אבל הרבה פעמים, באשמתנו, זה יותר קשה בזה. זה יותר קשה. עכשיו, למה זה יותר קשה? עוד מעט, ממה שאני אקרא, תבינו למה זה יותר קשה. אז אני לרגע עוזב את הדף, בסדר? ואני רוצה לקרוא, כמה קטעים קטנים אצל הרב וולבה. הוא מביא את מה שכותב הראש, רבינו אשר באורחות חיים. זה ספר קטן, ממש קטן. שיש בו פסקאות כאלה, סעיפים קטנים של כל מיני דברים שאדם צריך, בענייני מוסר שאדם צריך לעשות. והראש כותב ככה, בהגיע את תפילה משלוש תפילות של היום. מגיע הזמן של תפילה. אומר הראש, יניח כל עסקיו ויתפלל. כן? שים את כל העסקים all your business aside ותתפלל. ועכשיו הוא שואל את שאלת המיליון דולר. כיצד מניחים את כל העסקים אשר רק לפני רגע היינו שקועים בהם עד כדי שכחת עצמנו? איך עושים את זה? והוא עונה כך. בידיעה, כי גם לעסקים אלו דרושה תפילה בכדי שיצליחו. ורק על ידי התפילה נראה גם עסקים אלו באור הנכון, בפרספקטיבה הנכונה, ובקנה המידה האמיתי. איך הוא מקנה מידה? אני כל הדבר.
דימנשן?
מימד, לא? כאילו בפרופורציה הנכונה. בסדר, שני הדברים. רק על ידי התפילה נראה גם עסקים אלו באור הנכון ובקנה המידה האמיתי, לבל נשווה להם ערך מוחלט, אולטימט, בבחינת כוחי ועוצם ידי עשוי. מה הוא אומר פה? הוא אומר פה, זו נקודה מאוד 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 חשובה. איך אתה יכול לשים את כל העסקים בצד? אם אתה יודע שבשביל העסקים האלה אתה צריך את התפילה. אנחנו, קשה לנו בגלל שאנחנו נמצאים באיזושהי מין הרגשה של עד עכשיו הייתי בביזנס שלי, עד עכשיו הייתי בכל מה שהייתי עסוק, זה לא משנה מה. ואני טיפלתי, מה?
אז ההפרדה
לא
נכונה.
נכון,
כאילו. כאילו שיש חיים של תפילה, ויש חיים
שהם
עסוקים, או עיסוקים,
בדיוק.
אין הפרדה,
ויכולת
הפרדה.
בדיוק.
זה כאילו יש בלפעד שהוא אומר לפני הקטע בסוף הפסקה הקודמת, שהוא אומר רק שכחת עצמו.
נכון.
שכחת עצמו זה בעצם רוצה גם לומר לו בפסקה הבאה, שזאת הטעות הגדולה.
נכון, שכחת את עצמך. נכון.
זה כבר הטעות, בהתחילה תעזור לך להחזיר את
הפרדה. להחזיר לעצמך, נכון. נכון, נכון, אמת. אמת, בדיוק. בדיוק. אנחנו באיזושהי מין תחושה שכשאנחנו מתעסקים בכל הסידורים שלנו, אז יש לנו שליטה על מה שקורה. אז הנה, אני מסדר את זה, ואני מסדר את זה, ואני מסדר את זה. אתם, זה סיפור הזה. שנייה. ואז אנחנו מגיעים לתפילה, ובתפילה בעצם פתאום אומרים לך, עזוב רגע את כל העסקים שלך בצד, עכשיו אתה צריך לדבר עם ריבונו של עולם. וכל הזמן אומר לך בראש, ומה עם זה, ומה עם זה, ומה עם זה, ומה עם זה. אני אומר, היום בעוונותיי הרבים, אחרי שלמדתי את זה, הרגשתי עד כמה שאני בתוך זה. אני בלחץ של להכין דף מקורות לשיעור הזה. אני בלחץ, בלחץ אימי, ואני יודע את זה. יש לי, זה היה ב-24 אחר הצהריים, הייתה לי תפילת מנחה. ידעתי שאחרי זה יש לי חברות עם איזה תלמיד שאני צריך לחזור לו על השיעור, וידעתי שבשעה 5 אני צריך לצאת לירושלים. ידעתי שאני יוצא לירושלים ב-7:30 ואני מגיע לפה במקרה הטוב ב-8:15, ויש לי בעצם עוד, כמה זה יוצא בסך הכל?
בסוף החצי שעה.
3/4 שעה אולי, 3/4 שעה אולי, כדי להספיק להכין את הדף מקורות, ואני בלחץ. ועכשיו אומרים לי, עזוב את הלחץ, תעמוד ותתפלל. וכל הזמן מסתובב לי בראש, רגע, אבל איפה אני מכניס עוד 2 דקות? איפה אני מכניס עוד 2 דקות כדי להכניס עוד מקור? ואז אני תופס את עצמי, ריבונו שלה, אתה הולך להעביר שיעור על תפילה? על זה אתה הולך להעביר שיעור.
זה גרם לי להרגיש נורא,
מה?
כאילו, לפחות אתה נראה טובה, ובאמת כמו בלמה. מה
עשית? תעזבו.
אבל אולי זה, אולי, זה יותר נכון לקחת את זה איתנו. אם אנחנו באמת מתפללים על זה שאומרים עכשיו שהתפילה היא מה שעוזר לנו גם עם כל הסידורים האלו, אז אולי לקחת את זה איתנו לתוך התפילה, שזה לא יהיה.
זה בדיוק מה שהוא אומר.
אבל הוא אומר לקחת את כל זה לעיסוקים האחרים.
רגע, מה זה לעיסוקים האחרים? כן, אני חושב ששתיכן אומרות אותו הדבר.
למה זיסי אומרת הפוך ממני?
לא, כי היא לא מתכוונת.
לקחת את העיסוקים לתוך התפילה.
כן, אבל מה פירוש לקחת אותם לתפילה? לא לקחת אותם לתפילה, בדיוק. לא לקחת אותם לתפילה בתור, בסדר, אם אתה באמת לא רוצה, אפשר לחשוב על זה. תפעיל את התפילה שלך על טייס אוטומטי, כן? ותן למילים להתגלגל. תן לזה להתגלגל, עד שבסוף תגיע לעושה שלום במורב, והכל יהיה בסדר. לא זאת הכוונה. אלא הפוך. הפוך. קח את העיסוקים שלך לתפילה ותתפלל עליהם. מה שאני הייתי צריך לעשות אז בתפילה, אני חושב שעשיתי את זה, נדמה לי, אני מקווה. מה שעשיתי אז, מה שהייתי צריך לעשות בתפילה, זה להגיד, ריבונו של עולם, אני צריך להעביר שיעור התפילה. אין לי זמן להכין דף מקורות. אין לי זמן. בבקשה, תעזור לי שהשיעור הזה ילך כמו שצריך.
סלח,
אתם מבינות? זה הנקודה. אם אתה רוצה שהעסקים שלך יצליחו, אז אתה צריך להתפלל עליהם. אז בשביל זה אתה עומד עכשיו מול הקדוש ברוך הוא. זה הכוונה, יניח כל עסקה, ויתפלל.
אבל לפעמים, תראה, כשמדברים על כזה דבר, אז זה דבר מאוד חיובי, לא, זה טוב להתפלל על זה. Mm-hmm. דברים אבל כשאנשים מתעסקים בגשמיות שלהם, בדברים, לפעמים אני מבאשת ואני אמנעת מלבקש בתפילה עזרה בדברים הגשמיים האלה, כי
למה?
זה לא מתאים.
למה?
כי זה כל כך
קשור.
ריבונו של עולם, תעזור שהבן שלי לא ישגע אותי, שתהיה לי סבלנות אליו. שכשאני מחליפה לו חיתול, אני לא ארגיש שמתה מעייפות ואני לא זה. לא משנה, נו. אני סליחה שאני ככה מדבר, אבל לא צריך להגיד במילים האלה באמצע תפילה, אבל אני מתכוון להגיד שעל כל הדברים שאנחנו עושים, על כל הדברים שאנחנו עושים, אנחנו יכולים וצריכים לבקש.
אבל אין בעקבות זאת כאילו ציפייה מהקדוש ברוך הוא שאנחנו בעצם נוריד את העוצמות של הדברים הלא חשובים. בעצם אם אלה נגיע לכך שנוריד את העוצמות של הדברים הלא חשובים.
זה מוסיפים לתפילה, לא מדלגים את התפילה, רק מוסיפים לתפילה ועושים את זה יותר...
נכון, נכון. ויותר מזה, זה בעצמו מה שייתן לך את ה... באיזשהו שלב את הפרספקטיבה לדעת מה חשוב לך לבקש ומה לא חשוב לך לבקש.
ובעצם מה חשוב להתעסק.
מה?
מה חשוב להתעסק.
נכון, נכון.
מה חשוב לך.
נכון. וזה לא הכוונה שתגיעי למסקנה ש, 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 שללכת לשיעור זה חשוב ולטפל בילדים זה לא חשוב, כי זה גשמי. לא, לא זאת הכוונה בכלל. אלא תגיעי למסקנה עד כמה זה חשוב להתעסק בילדים. עד כמה זה חשוב זה שאני אתעסק איתה ואני אעשה את זה בצורה שהיא טובה. שאני אעשה את זה בשמחה, ושיהיה לי מצב רוח טוב, ושתהיה לי סבלנות אליהם. כי זה מה שישפיע על, 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 על איך אני אחנך אותם הלאה. אז פעם כל דבר כזה קטן נהפך למשהו שהוא מאוד מאוד גדול. ועל זה אנחנו מבקשים. אוקיי?
וכל יום זה יהיה
משנה. מה?
כל יום זה יהיה חדש.
בטח, כי כל יום יש לי בקשה אחרת, כל יום יש לי דבר אחר.
אבל זה לא כל כך
גשמי,
זה לא כמו דנק. עוד מיליון ועוד מיליון או משהו, זה לא, אם זה ככה, אז זה שאלה של
ערכים,
נכון?
אני מסכים, זה נכון. אבל בן אדם שמכוון את החיים שלו לפי ערכים, גם בקשה של עוד מיליון יכולה להיות בקשה שהיא מאוד מאוד לא גשמית. אדם שזה...
תן לי, תן לי. תן לי החכמה
להשתמש בזה.
נכון, 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 נכון.
אולי, לבוא בדיוק מגיע או בשיעורי בית, או בארוחת ערב, או
בביתיים,
כל הזמן,
איך שהם עושים
את זה.
תמיד,
תמיד
אנחנו יכולים להגיד, במשבצת של התפילה יכול לשאול לעשות עוד 20
דולר. הייתה בדיחה שם, אבינו, למה הוא תיקן תפילת ערבית? כי זה עדיף מאשר להשקיש 12
דולר.
זה רץ עכשיו בוואטסאפ.
אז באמת, באמת ברצינות, אז זה לא צריך, אני חושב שזה לא נכון להגיד שהתפילה מפריעה לסדר יום, זה לא נכון להגיד שהסדר יום מפריע לתפילה, זה מה שכן נכון להגיד, זה שבשביל הסדר יום אתה צריך את התפילה. וכמו שבן אדם יגיד, אני כל כך עסוק שפשוט, אני אין לי זמן לאכול. מה? עושים את זה לפעמים, זה נכון.
זה גם קלקול, זה גם בעיה, זה גם
קלקול גדול. נכון, בגלל שאם אתה תעצור לשתי דקות ואתה תאכל משהו, אתה פתאום תרגיש כל כך הרבה יותר בריא וכל כך הרבה יותר חזק, שאתה תוכל לעשות את הדברים הרבה יותר טוב. נו, זה בדיוק מה שתפילה אמורה לעשות.
כמו אנשים שלא מבטאות עצמם, ממשיכות לעבוד בלי לנוח, ואז... הלו.
כי עם האוכל מרגישים את זה מיד, עם התפילה נדמה לי שזה עניין גם של הרגל, ולא מרגישים את זה מיד, את הזה שוואו, עכשיו אני יכול לעשות את זה הכל יותר טוב. זה לא משהו שמרגע לרגע.
בוודאי שזה לא מרגע לרגע, נכון, נכון, נכון.
אבל אם אדם ירגיש בתפילה זה יחסר לו מאוד מהר, ירגיש הרייך.
נכון.
ברגע שגם
אם אתה יכול להגיד
את הפרספקטיבי, שזה
כן.
מה חשוב
ולא
חשוב.
נכון, 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 נכון. נכון. הנה, תראו עכשיו מה שהוא כותב. וזה באמת התהליך שעליו אנחנו מדברים, וזו הנקודה שבה קשה לנו כל כך. לא, זה לא בדף, אני מצטער. ועדיין בעד. עדיין בעד. קשה להתרכז, כך הוא כותב. דמיונות ומחשבות מפריעים. סימן הוא... כי טרם השלחנו את כל העסקים מנגד, עוד לא השלחנו אותם, וגם לא קשרנו אותם עם התפילה. ולא עוד, לא רק זה, אלא טרם ראינו כל צורך לכך. אנחנו אפילו מבינים למה צריך לעשות את זה. למה אנחנו צריכים לקשור את העסקים לתפילה? נקוט כלל בידך. המפריע העיקרי בתפילה הוא גאווה. גאווה. ועכשיו הוא מסביר מה זה גאווה. אנחנו בדרך כלל רגילים לגאווה. מה גאווה? זה שמשוויץ כל הזמן וזה.
לא, לא.
מה? כן, 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 נכון. מה? בצורה הכי בסיסית שיש לה. מאחורי העסקים המעסיקים את המחשבה, את כל המחשבה, עומד האדם המחשיב את עצמו ואפסו עוד. אני באמצע, יש לי את מה שאני צריך לעשות, יש לי את הדאגות שלי, ואני צריך לדאוג לזה. אז בבקשה, אל תפריעו לי. ריבונו של עולם, בבקשה, אל תפריע לי עכשיו. כן? יש לי עכשיו את הדברים האלה לגמור. אחרי שאני אגמור, אני מוכן לדבר איתך. בסדר? עסקיו לא רק מטרידים אותו, אלא האדם רואה את עצמו במרכז העולם, ועסקיו הם עיקר קיום העולם. בא לחשוב כי גאווה אינה מידה רעה באלמה. שלא לחשוב שגאווה זה רק כמו שאנחנו מתארים את זה, כמו שאמרנו, מה להשוויץ והכל. סתם אדם, כל בן אדם נורמלי, הוא בעל גאווה. וכל עוד שאיננו עומד על הטעות שבגאווה ועל האמת שבהתבטלות, הרי כל מחשבותיו וכל גישתו אל כל פעולה ועניין, גישתו זה attitude, כן? לכל פעולה ועניין, הרקע שלהם, the background, גאווה. כל עוד אתה לא תופס את הבעיה שבזה, אז לכל דבר ודבר שאתה ניגש, אתה ניגש מתוך פרספקטיבה של גאווה. מה זה אומר? זה אומר, אני במרכז, אני באמצע, אני אטפל בזה, אני אדאג לזה שזה יהיה בסדר, ורק אני יכול לדאוג לזה שזה יהיה בסדר. ואם אני רואה שיש משהו שאני לא מצליח לדאוג לו, אז זה בעיה מאוד גדולה.
האם זה לא משהו בלתי טבעי? אפילו בהמות. כלב, יש לו אדרנלין או משהו בתוך הגוף
שלו, אז הוא רץ, הוא בטייס אוטומטי,
כפי שאתה אמרת. אז אנחנו בטייס אוטומטי במשך היום.
נכון, כי זה מה
שטבעי
לנו.
כדי לגמור משהו, כדי לגמור את כל הקניות שיש לנו, בשביל כל ה...
נכון, נכון.
וצריך ממש לעשות... Can I talk in English? Because I was just like too long. Sorry. When you have to like physically stop yourself and say like bitcho, like I'm just nullify your ego and like nothing, you know? In many ways, like just like I don't control the world. It's all you have to make yourself anti animal almost, anti like off the automatic pilot, off the pedal of the car, whatever.
אני מסכים, נכון. אבל יש פה איזושהי נקודה חשובה, וכבר אני כבר אגיד מה זה, עוד מיד נראה. הוא אומר, תפילה וגאווה, תאותה דסטריה, זה שני דברים שסותרים אחד את השני. כל עצמה של התפילה, ההכנעה היא, ובהכנעה מתקבל מבט אחר, פרספקטיבה אחרת, גישה אחרת לגמרי אל החיים וכל ענייני האדם. למה אנחנו מסתכלים על זה ככה? למה באופן טבעי אנחנו מסתכלים על זה ככה? יש בזה דבר מאוד חיובי, a very positive thing, בדבר הזה. כדי שנפעל, כדי שנעשה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה בעולם. לכן הוא נותן לנו את הפרספקטיבה הזאת, כאילו שאנחנו היחידים פה בעולם. לפיכך נברא אדם יחידי. שתהיה לך הרגשה הזאת שאתה זה שעושה, אתה זה שפועל. אנחנו לא באים לבטל את זה. כן חשוב שתעשה. בטח שחשוב שתעשה. אבל יחד עם זה, אתה צריך להבין שמה שאתה עושה, אתה עושה מתוך התבטלות לקדוש ברוך הוא. מה שאתה עושה, אתה עושה בתוך עולם של הקדוש ברוך הוא, אתה עושה את זה בתור שליח של הקדוש ברוך הוא, ואתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך על הדברים שאתה עושה. בסדר? זה הבדל שהוא מאוד, הוא מאוד קטן, אבל הוא מאוד גדול. אז יכול בן אדם להגיד, לא, ברגע שאני מתבטל, גמרנו, אני מפסיק לעשות. אני מפסיק לעשות, מפסיק לפעול, מפסיק לחיות, מפסיק את זה, זה לא מחזיק מעמד. זה לא הולך, כי זה לא נכון גם. זה לא נכון. אתה כן צריך לעשות, אבל תדע מאיפה אתה בא. תדע מאיפה אתה בא. תתפלל על מה שאתה עושה. תבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך במה שאתה עושה. ואז תעשה. ככה זה ייראה הרבה יותר טוב. אוקיי?
אז אפשר לחלק משהו אישי, ואחרי זה אני אשתוק. were rushing. They saw a lot of rushing sometimes of the cooking. But the hardest stage is where you have to stop and wait. Like sometimes you realize, I have to stop and wait and do nothing and wait for them to mature, to get over this. It really is. It's like with married children and everything, you think like, there's nothing you can do with certain things that need developing except to wait and be quiet.
Mm-hmm.
That's very personal, actually. I'm sharing with 10 people in the room. But it truly is, and that is the hardest. It is harder than all the rushing.
Mm-hmm.
It is hard, it's more spiritual than all the rushing.
נכון, נכון, נכון.
It's a very...
נכון, וכשיש פרספקטיבה...
את מסכימה, שושנה.
אני אומרת לתלמידים, תעצמו עיניים. שנייה,
תלכו
לי.
כן, ממש.
לא, אתה כאילו לא בשליטה. וזה נכון, זה קשה. יש שלבים בחיים שבהם אתה רואה בעיניים. זה לא בשליטה שלי. נכון, אל תגיד, אל תדבר, כל מילה שתגיד רק תהרוס, ואתה כל כך רוצה לגעת בזה ולהזיז שם משהו. זה כל כך זה, כלום, כלום. ופה ההבדל, פה ההבדל. מי שבא מתוך פרספקטיבה של תפילה, זה מחזק אותו. זה מחזק אותו. זה מחזק אותי בזה שאני לא הבעל הבית על מה שקורה פה בעולם. אז אני משתדל, אני משתדל במה שאני יכול, אבל יש שלבים מסוימים שבהם הקדוש ברוך הוא מראה לי בעיניים. אתה רואה? אתה לא מסוגל לעשות את הכל. תשאיר גם לי קצת. כן? ואז ברגע שאנחנו משלימים עם זה, ומשאירים לקדוש ברוך הוא לעשות, זה טוב, זה הרגשה טובה. זו הרגשה טובה. הנה, גמרנו, ריבונו של עולם, אני את ההשתדלות שלי עשית. מי כאן? עליך. עליך. זה הנקודה. אני רק רוצה לסיים פה בעוד קטע אחד, לא בדף, אני בכוונה לא נכנס לדף, תסלחו לי. אני רוצה פה רק עוד קטע אחד, וזה מה שקשה בבית הכנסת. תלוי איזה בית כנסת. אצלנו ברוך השם זה יחסית נורמלי, אבל תראו, גישה זאת, כן, גישה זאת, this attitude, דורשת מנוחת נפש בשעת התפילה. מנוחת נפש, קולנס, שלווה. העצבני הזה, אשר כל מילות תפילתו רודפות אחת את השנייה, שאינו יכול להתבונן בברוך, בגלל שהאתה לוחץ להיאמר, התפילה תישאר ממנו והלאה. אחד כזה שפלל בלחץ. בלחץ, בלחץ, להספיק איזה. אני גם אומר פה דבר אישי. אחד הדברים שהכי קשים לי, באמת הכי קשים, זה שהחזן מחכה לי. זה לחץ. זה לחץ. מה?
בוא תגיד להגיד לך משהו.
כן.
עוד דבר. לי זה פנטסטי. אני צריכה את הזמן שלי, וכל בית הכנסת שהייתי עד עכשיו, הייתי בכמה מקומות, ואני לא מספיקה, ואני לא יודעת מה לעשות עם זה. ואני מאוד מאוד מודה לרב ש...
ברוך השם, ברוך השם. עכשיו אני מבין מה זה גמילות חסד בעיון תפילה. אני מכוון, לפחות את מכוון.
אבל
יש שמעת מי
מישהו שרוצה עוד יותר.
מה? שרוצה עוד יותר?
אני מסתכל. טוב, זה בא לך. זה כבר משהו
של... אבל באמת, באמת הלחץ הזה שאתה יודע שמחכים, ובגלל שגם אין לנו שטיחים בבית הכנסת, אז כל כיסא שזז, שומעים אותו. והראשון שמסיים, כבר מתחילים לשמוע. והשני שמסיים, וזה לא משנה, אפילו אם 60% מבית הכנסת עדיין מתפללים. אבל הכיסאות כבר זזים, ואני כבר בהרגשה של מי יודע, אולי נשארתי האחרון, כבר כולם עומדים מאחורה ומחכים לי.
זה סימן שאתה התפללת
בכוונה. מה? בכל אופן, זה לחץ. אז בסדר, ברוך השם, לפחות אנשים אחרים זוכים לך, זאת הסיבה שבגללה אני לא מוותר על זה. אבל זה מה שהוא אומר פה. בשביל להגיע למה שנקרא עיון תפילה, שתוכל באמת לכוון כמו שצריך, אז צריך שלוות נפש, צריך... לראות את הדברים ברוגע. אותו דבר הוא אומר, הביישן הזה, המפחד להתפלל תפילה ארוכה, פן ילעגו חבריו עליו. יגיד עליו, הדרס הזה, אני את הצדיק פתאום, פתאום אתה מתפלל ככה, אז הוא מפחד, התפילה תישאר ממנו והלאה. אין אולי מן ההכרח להאריך, אך אין גם למהר בגלל לעג חברה וכדומה. אתה לא צריך למהר יותר מדי, תתפלל בצורה נורמלית. מה נפלא הגדר של היסוד ושורש העבודה, הספר שכתב אחד המחברים, נקרא יסוד ושורש העבודה. לא לומר בתפילה יותר משלוש מילים בבת אחת. תבדקו את זה. לא לומר יותר משלוש מילים בבת אחת. מקסימום שלוש מילים, ואז נושמים טיפה.
כאילו, לא ברוך אתה השם.
מה? ברוך אתה השם. זה שלוש מילים.
כן, הם אפילו הם, כאילו...
זהו, ברוך אתה השם, נשימה קטנה. אוקיי, לא?
כן, מה איך עולם?
תנסו, תנסו.
זה מאוד מלי גם לישון מפעם.
כן, זה נורא
חשוב. דומה כי הזוכה שתהיה מנוחת נפש פוחה לבית תפילתו, אם כי התפילה ייפתחו לפנו. זה עיון תפילה. אז אם אנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו מגיעים לדבר הזה? שני דברים למדנו. דבר אחד למדנו שצריך לא לנתק בין העסקים לתפילה, אלא לחבר ביניהם, להתפלל עליהם. זה דבר ראשון. דבר שני שלמדנו זה שלוות הנפש, מנוחת הנפש. להשתדל עד כמה שאפשר למצוא איזשהו זמן שהוא שלב. אם זה בבית, אז זה בזמן ש... בכמה דקות שהילדים לא בבית, או בכמה דקות שהילדים ישנים, או משהו כזה, לתפוס את הזמן הזה. לתפוס את הזמן הזה כמה דקות. אם זה בבית הכנסת, לא להיות הרב. ולהצליח איכשהו להתפלל. בכל אופן, צריך את שלוות הנפש. ועכשיו הנקודה האחרונה, ובה אני מסיים, בפסוק כתוב, אנחנו אומרים את זה באשר שביתך, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת. אומר פער אבול ב... אומר דבר נפלא. אומר, אם קוראים לקדוש ברוך הוא באמת, אז הוא קרוב. זהו ההפך של מושגנו. בדיוק ההפך מה שאנחנו הגיעים לחשוב. אנחנו חושבים שהצדיק בתפילתו קרוב אל השם, והרשע רחוק ממנו. נכון? אנחנו הולכים לצדיקים שהתפללו עליהם. הם קרובים. והרשע רחוק. והנה נתגלה לנו כאן, כי מידת הריחוק והקירוב אינה תלויה בדרגת המתפלל, אלא באמיתתו. עד כמה אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא באמת. וייתכן שהשם קרוב לרשע כמו לצדיק, אם אך הרשע קורה באמת. מה זה קורה באמת? שיודע את מצבו ומתוך מצבו הוא פונה אל השם. תקרא באמת. לא משנה באיזה מצב אתה. לא משנה, במצב הכי נמוך שיש. אחד הדבר הכי גרוע שעשית אי פעם בחיים שלך. אבל אתה יודע מה המצב שלך? עכשיו תקרא לקדוש ברוך הוא באמת. והקרבה הזאת היא זאת שבה אתה תמצא את הקדוש ברוך הוא. דווקא שם אתה תמצא את הקדוש ברוך הוא. וזה אומר שכולנו יכולים להגיע לשם. כולנו פה, כולנו צדיקות ברוך השם. אבל כולנו יכולים להגיע לשם. בגלל שהשאלה היא עד כמה אתה עושה את זה באמת. אז אני מסכם. אמרנו שהתפילה היא, המהות של התפילה, זה העמידה לפני השם. לעמוד, לדבר עם ריבונו של עולם. עוד לפני כל בקשה שהיא, לפני כל דבר שאנחנו מדברים. לעמוד לפני השם, לדבר איתו. הדבר הזה. מה שכל כך קשה לנו בדבר הזה, זה שאנחנו צריכים לנתק את עצמנו מהיום-יום שלנו, מהעסקים שלנו, ולבוא אל הקדוש ברוך הוא ולדבר איתו ולפנות אליו, לבקש ממנו וכו'. זה קשה לנו. מה שאנחנו צריכים לעשות זה הפוך, לחבר. לחבר את היום-יום שלנו לשם, לעשות את זה בשלוות הנפש, עד כמה שאפשר, ולקרוא באמת. וברגע שקוראים באמת, אז גם חיים את התפילה באמת. אם חיים את התפילה באמת, אז כל תפילה שונה מהשנייה, ואז בעזרת השם נצליח להגיע למה שהוא מדבר עליו, אני מקווה.
תודה. תודה רבה לסיכום.
אני באמת איזה, אני דבר שחשוב לי להגיד לכם. דבר שחשוב לי להגיד, ליאורה הזכירה לי את הדבר הזה. אני באמת, באמת חייב לכם תודה רבה. זה מאוד מאוד גדולה. זה שעה שהיא לא פשוטה, ולבוא, ובאמת זה מסירות נפש, לבוא לשמוע כזה מדבר, לא כל שיעור אצלך בבית.
לא, 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 אני אומרת, זה בכלל מה שאנחנו
מרגישות. אני מבחינתי, באמת, באמת, תודה רבה לכם.
אני נכנסת את זה בשבוע.
מה זה? הרב חיבה?
מה?
הבית את זה? זה סגור, אז זו שאלה אם...
לא, לדעתי הוא לא סגור. פשוט...
אה, בסדר. אתה מסך.